אז אנחנו בפרשת בלק, ואני רוצה לדבר היום קצת על עניין שנקרא על נושא רחב, אבל אנחנו ננסה לגעת בו באספקט שלנו של ברכות וקללות. ברצף הפסוקים שמתחילים את הפרשה, מוזכרים כל מיני מושגים. זה נראה לנו, בגדול, אותו דבר, אותו עניין, אותו... כאן לפנינו, כאשר בלק שולח שליחים אל בלעם, אז אומר לו, ואתה לכאן נערה לי את העם הזה, כי עצום ממני אולי יוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר. אז כאן יש לשון של ערה, תאור, תאור לי את העם. מיד אחר כך בפסוקים הבאים, ואומר בלעם אל אלוהים, בלק בן ציפור שלח אליי וכו'. הנה העם היוצא ממצרים ויחסתן הארץ, אתה לך קו עלי אותו, אולי יוכל ללחם בו וגירשתיו. ובספר דברים, משה רבנו מתאר את הסיטואציה, כאשר הוא מדבר על כך שמואב לא יכולים לבוא בקהל השם, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נריים וקללך. אז יש פה שלושה ביטויים, לקו, לקוב, לקוב, ערה, לאור ולקלל. האם הם אותו דבר? האם הם מילים נרדפות של אותו עניין? סליחה, אתם זזים בחוסר נוחות בכיסא, למה אנחנו מתעסקים בעניינים של כללות וכאלה וכל זה? זה רלוונטי, זה קשור לכל אחד מאיתנו. גם בתור, אנחנו גם נדבר על הצד השני, על הברכות, מה בעצם עושה הברכה, אבל גם, כדי קצת לנסות להבין, מה בעצם עושה הכללה? בעיקר, בעקבות הפסוק במשלי, כציפור לנוד, כדרור לעוף, כן קללת חינם לא תבוא. בן אדם קילל, בלעם קילל, שיקלל. אם זה קללת חינם, אז אין לה ברכה. כמו שהברכה צריכה משהו לחול עליו, גם הקללה צריכה משהו לחול עליו. אז אם הקללה אין לה על מה לחול, אז שיקיים עד מחר. מה בעצם עושה הקללה? כלומר, שואלים את עצמנו, א', מה עושה הקללה? ודבר שני, מה ההבדל בין שלושת הביטויים האלו שהוזכרו בדברי בלק? מה עושה הקללה? שאלה שנייה, מה ההבדל בין כל הביטויים השונים? ואז ממילא גם כשנהפוך את זה, כי כתוב כאן, ויהפוך, כשרבנו אומר בפסוק הבא, ויהפוך השם לך את הכללה לברכה, כי היבך השם אלוהיך, בספר דברים בפסוק ו'. אז כל מה שאני מדבר על הכלל, אני צריך להפוך כדי לקבל את המשמעות העמוקה של ברכה. אני חושב שהפתרון, ההתחלה של הפתרון לכל הסיפור, זה הקריא והכתיב בפסוק במשלי. אתם רואים, יש כאן כציפור לנוד, כדרור לעוף, כלומר, כדברים שהם חסרי משמעות, כן, קללת חינם לא תבוא. אבל יש פה קריא וכתיב. בקריא כתוב למד א', אנחנו קוראים לו. אבל בכתיב כתוב למד ו', לא תבוא. מה הכוונה, לפי דעתכם? מה? מה זה? או, אז יפה. אז אלברט אומר, לא רק שהיא, אפשרות אחת זה להבין, שהיא לא תבוא על מי שמקללים אותו, אלא היא תבוא על המקלל. כן? תתהפך עליו. לא תבוא לאותו אחד שמקלל. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, עוד יותר עמוקה, זה בעצם להבין שהכללת חינם לא תבוא אם אתה לא מביא אותה. כלומר, כל היסוד של הכללה זה בעצם לגרום לאדם לקלל את עצמו. מבינים? לא תבוא. אם לא נותנים לה לבוא, אז היא לא באה. אבל אם פותחים לפתח, היא כן באה. כל היסוד של הכללה בעצם בנוי על זה שבאמת למקלל אין שום כוח. אין לו שום כוח מצד עצמו. המקלל הוא בעצם הוא כלום. שום דבר. מה שכן יש כוח למקלל זה לגרום לאדם לקלל את עצמו. ואנחנו ננסה להבין איך זה. דרך הביטויים השונים. ראיתי, כשככה למדתי את הדברים ביני לבין עצמי, אז ראיתי הרבה, הרבה מאוד פירושים, גם במדרשים וגם בעוד מקומות, על, על היחס הזה בין מי חמור ממי, אפילו רש"י על הפרשה מביא את זה. מה שאני כרגע אומר לכם זה, לא, עוד לא ראיתי מקור מפורש לזה, אבל ככה, לא יודע, ככה התיישב לי בדעתי, אני אשמח אם תעזרו לי למצוא לזה מקורות, אבל זה נראה לי מכוון על פי אמת. אני אנסה בעצם לתאר כאן מהלך משולש, מהקל אל הכבד, כללה, כבה, לקוב ולאור. כשעל הדבר האחרון דווקא יש כאן איזה מאור בשמש חשוב. מה זה כללה? מה המנגנון של כללה? מה המילה המופיעה כפתיח להרבה מאוד כללות, בעברית מדוברת? יא. יא. מצחיק, אבל בעצם הבסיס של כללה, מה פירוש המילה כללה? אתם יכולים מה זה כללה? מה זה לקלל מישהו? מה? לקלקל, אז המילה, לקלקל זה, זה שורש מרובע. קוף למד, קוף למד. לקלקל, הוא קלקל, היא קלקלה, זה תמיד אם זה חסר פה קוף. מה זה יכול להיות? נו? בעברית, בלשון, בלשון הקודש. לקלל מישהו זה לעשות אותו קל. כשאתה רוצה לעשות מישהו כבד, אתה מכבד אותו. כשאתה רוצה לעשות מישהו קל, אתה מקלל אותו. כן? זה לקלל. כללה זה להגיד למישהו, אתה בעצם קל. איך להגיד לו כלב, להגיד לו חמור, להגיד לו, לא משנה, מגוון הכללות, להגיד לו, לדבר על המוצא שלו, על היחס שלו, על זה שאימא שלו כזאת ואבא שלו כזה וכן וכן. להפוך אותו לאדם קל, אדם קל ערך. הכללה הכי אולטימטיבית בהקשר הזה, זו הכללה שכילל שעם אבן גרה את דוד. דוד אומר, והוא כללני כללה נמרצת. כי שימי מגירה אמר לדוד, נמרץ איזה ראשי תבות שהוא בן הנידה, שהוא ממזר, שהוא רוצח, שלפי הראשי תבות, כן, נידה, נון זה נידה, מים זה ממזר, ראש זה רוצח, צדי זה, לא זוכר, תף זה, תמיד אני שוכח את הצדיק ואת התף, תכף אני זכר בהם, אבל לפי הסדר הזה, כדאי לתוק כללה נמרצת. צבוע אולי בצדי. עכשיו זה באמת, זה לגמרי לגמרי של השומע. מי שיכול לדבר. אני לא, בוא נגיד ככה, אם זה מישהו אומר לי בכביש, חתכתי אותו, הוא חתך אותי והוא אומר לי איזה משהו, עבר לי כאן, אני לא, מי הוא שאני בכלל, זה לא עושה לי שום דבר, עם, גם עם התנועה הזאת, כאילו, בסדר, זה אדם שהרגע כאן, הרגע הולך, כמובן שככל שהאדם שאומר את זה, הוא אדם שאני יותר מעריך אותו, יותר קשור למערכות החיים שלי, צריך יותר התמודדות, אבל זה ברור שהיכולת היכולת של כללה להשפיע תלויה לחלוטין בשומע. אם כתוצאה מהכללה שנאמרה, השומע יתפוס את עצמו כאדם קל יותר, כאדם פחות ערך יותר, זה באמת הצליחה הכללה. אם כתוצאה מן הדבר הזה הוא ישנה משהו בהתנהגות שלו, לדוגמה, אחת הדוגמאות הטובות ביותר לכללה שהצליחה, זה אם השומע מגיב באותה מטבע. מישהו מקלל, הופך אותך לקל, ואתה במקום, חוזר לצורת ההתנהגות הרחובית, לצורת ההתנהגות הקלה, ואתה עונה לו באותה מטבע לשון. זו ההוכחה שהכללה נכונה. כי הגבת אליה מאותו מקום. אבל אם אדם אומר, בסדר, הוא קילל, קילל, יכול לקלל, אני לא הופך את עצמי לקל בגללו. אני שומר על הכבוד, על הכובד שלי, על המשקל הפנימי. אני לא נעתר להזמנה הזאת, בוא תהיה קל. אני לא נעתר למי שרוצה להפוך אותי לקלה, אני שומר על עצמי. בין אם זה על ידי שתיקה, ולכן חז"ל מאוד מאוד משבחים את מי ששותק כששמעליבים אותו, נעלמים ואינם עובדים, כי בעצם הוא שומר על עצמו מלהיות מקולל. אז כללה במובן הכי הכי פשוט, זה ניסיון של מישהו להפוך אותנו לקלים. ובגדול זה מה שבלעם מנסה לעשות לעם ישראל, בשלב הראשון. מה הכוונה? בלק שולח לבלעם כתב מינוי ששם כתוב, בטח שמעת, בטח אתה יודע, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, והוא יושב ממולי, וזה, כאן נקרא, נקרא להם ים סוף, נעשו להם ניסים, כל זה. ובלעם אומר, רגע, רגע, שנייה, בואו נרגע, בואו נדבר בדיוק מים. זה לא עם, זה לא מצרים, זה לא בתיר, זה חבורת הספסוף, גנבים, שודדים, שפה פורסים על פני המדבר, יש ביניהם גם הרבה מאוד סכסוכים פנימיים. זה הניסיון של בלעם להסתכל על הקצה. אפס קצה הוא תראה, וכולו לא תראה. כן? בואו נסתכל רגע על הקצוות שלהם, ונגלה שמאחורי התדמית הרצינית שלהם, של מקבלי תורה מסיני וכל הבא בלה בלה, מסתתר, מסתתרים חבורת שבטים נוודים, שפה משתלטים על האזור. הם לא בדיוק, זה בעצם מה שבלעם מנסה לעשות, אם אנחנו הופכים את הדברים שלו, הוא מדבר על עם כלבי עקור, מחרי התנסה, וכל מדבר הרבה מאוד על המובן הלאומי של עם, בעצם מה שהוא ניסה להגיד זה שזה לא עם. יש הבדל אם אתה מתייחס אל אומה, כן, עם, לאום, ונתן את הכבוד המגיע לו, שאתה, זה סתם, זה חבורת שבטים נוודים. אם אנחנו נשמע בקול בלעם ונתייחס ככה אל עצמנו, הכללה שלו הצליחה. אז זה כללה. לקלל. וברצף של השלושה היא הכי קלה מכולם. כי זה מאוד מאוד תלוי באדם. ואני מקבל את זה עוד. הדבר הבא זה לקוב. זה כבר משהו הרבה יותר מתוחכם. מה זה לקוב? לחורר. לעשות נקב זה לקוב. כלומר, אם אני מצליח ליצור אצלך נקב, חור, ולגרום לשפע שקיים אצלך לנזול דרכו, הצלחתי לקדל אותך, הצלחתי לקוב אותך. כן? לקוב מישהו, זה לגרום לו עוד פעם, הוא בעצמו, שהוא בעצמו יאבד את השפע שקיים אצלו. עכשיו, מאוד מאוד מעניין שהמנגנון הזה של לקוב, הוא מופיע בפרשה בצורה מפורשת איך עושים אותו. כן? כתוב, מה יקוב לו כבועל, ומה אזום לו זעם אדוני. זה הפסוק. ועל הפסוק הזה רואים חז"ל, שבלעם היה מכוון, ניסה לכוון את השעה שבה הקדוש ברוך הוא כועס, כדי לנצל את זה ולקוב את זה משם. כלומר, לקוב מישהו, זה להביא אותו למצב שבו הוא כועס, כי מתוך הכעס הוא מאבד את כל עולמו. הכעס בעצם זה חור באישיות, שדרכו כל השפע האישיותי שלך נוזל. דרכו מתברר שכל מה שהיה לפני כן בעצם היה סוג של זיוף, ועכשיו, ברגע שאדם כועס, שיקול דעתו מסתלק ממנו, הוא כבר לא רואה, הוא לא שומע, הוא עלול לכל פגע רע, הוא עלול לכל דבר נורא והיום, ברגע שנוצר כעס. כעס זה חור באישיות. לא סתם. הגמרא מסכת שבת, שהוא רוצה לתת דוגמה לאדם שכועס, אפשר לתת הרבה מאוד דברים לאדם שכועס. צועק, נהיה אדום, כל מיני כאלה. אבל הגמרא מסכת שבת בפרק ההורג, פרק 13, כשהוא רוצה לתת דוגמה לאדם כועס, היא אומרת, המקרע בגדיו בחמתו. מי שקורא, יוצר בתוך האישיות שלו קרעים. האישיות שלו נהיית קרעים. הוא קורע את בגדיו, כי הוא בעצמו נהיה קרוע. מקרע בגדיו בחמתו. כעס זה חור באישיות. איזה סיפור מבטא את זה, אחי? הרמב״ם בפרשה הקודמת אמר שמשה רבנו כעס, אז הנה, כתוצאה מהכעס, משה בא לכלל טעות וכו'. אמנם הרמב״ם חולק עליו שם מאוד, אבל זו דעת הרמב״ם לפחות, בשמונה פרקים. אבל אולי הסיפור שמבטא את הדבר הזה בצורה האולטימטיבית ביותר, זה דווקא מי שכן עמד בניסיון ולא כעס, אבל אותו סיפור על הלל, מעשה בשני אנשים שהמרו את זה, והלכו לנסות להכעיס את הלל בערב שבת בין השמשות. כלומר, הפוזה הזאת של הלל, הענוותנות הזאת, הצדקנות הזאת, אנחנו נראה לכולם שזה זיוף. אנחנו, איך נראה לכולם? הרי כל מה שתעשה להילל הוא תמיד יהיה עם המסכה, לפי שיטתם של שני הרשעים האלו. הוא תמיד יהיה עם המסכה. אבל אם נצליח להביא אותו למקום של כעס, זה יהיה החור שממנו תדלוף הענווה כלפי מטה ותחשף דמותו האמיתית. אז הם עושים כל מה שהם יכולים כדי להביא את הילל לכלל כעס. כעס זה חור. ודרך החור הזה, השפע, נקודת השפע, בעצם כשאני רוצה לקלל מישהו, זה משהו כזה כללי יותר. אבל שאני רוצה, יש לי מישהו איזשהו שפע מסוים, בן אדם הוא נדיב, או בן אדם הוא צנוע, או בן אדם הוא ענוותן, או בן אדם הוא, כן? ואני רוצה בנקודה הזאת של השפע לפגוע בו, שם זה לעשות לקוב, שם זה לעשות חור, ובדרך כלל זה מושג על ידי כעס. כלומר, אבי אבות הטומאה בהקשר הזה, סוג של כללה זה כעס. אם מישהו הצליח להכניס אותנו למצב של כעס, הוא הצליח לעשות לנו חור. לקוב אותנו. ולגרום לשפע להסתלק. יש זוהר בפרשת תצווה נראה לי. זוהר פרשת תצווה. אני לא יודע למה דווקא הזוהר מביא את זה שם, אולי כי זה עוסק בבגדי הכהונה ובכהנים בכלל, והכהנים הם רגזנים, אפשרות אחת, אבל זוהר, כל הזוהר על פרשת תצווה הוא לא ארוך על הפרשה, וחצי ממנו עוסק בתיאור של הזוהר מה קורה למי שכועס. מדהים. אז הזוהר אומר, הצלם מסתלק ממנו. צלם אלוקים מסתלק ממנו. אם התעברה בו איזה נשמע צדיק, היא בורחת. אם השיג איזה מעלה, היא נעלמת. הזוהר מפשיט את הבן אדם לגמרי מכל המעלות שלו. הכל נוזל. זה לא חור אחד, זה הרבה חורים. כל הספינה מלאה חורים, הכל משפריץ מכל הכיוונים, הכל נעלם. עכשיו זה נכון גם ברמה, אפילו ברמה הפרקטית, אדם שהוא כועס, הוא עלול לכל סכנה, כמה אפשר לאבד, כמה טובה יכולה ללכת לאיבוד בעולם, כולל החיים בעצמם. אם אדם כועס בשעת סכנה, בכביש או משהו כזה, כולל החיים בעצמם עלולים להיפגע כתוצאה מכעס. אז נקב באישיות זה אם מישהו הצליח להביא אותנו לכלל כעס. וזה מה שבילה מנסה לעשות. בילה מנסה למצוא את הזמן שבו הקדוש ברוך הוא כועס. כתוב אל זועם בכל יום. וכמה? כמימרי. רגע. הקדוש ברוך הוא כל יום הוא כועס רגע. מה זה, כמה זה רגע? רגע זה כמה שהוא לוקח להגיד רגע. למה הקדוש ברוך הוא כועס? כי כעס זה בעצם ביטוי לתסכול. מתי אנחנו כועסים? אוף! פקק תנועה, מישהו חוסם. שני אנשים התנגשו אחד בשני ולפלוני נשרת הטמבון. אז הם עומדים באמצע הכביש ומחליפים פרטים. חוצפנים, מה נראה לכם שאתם תחסמו את כל הדירה? תסכול, אתה רוצה להגיע, ושניהם עומדים מחליפים פרטים על הסרטה בטמבון. אז גם לקדוש ברוך הוא יש תסכולים. מה התסכולים? שהעולם שהוא ברא, שהיה אמור לספר כבוד מלכותו, העולם הזה הולך בדרכים אחרות. מסתיר, יש רשעה בעולם וכו'. אז לכן הקדוש ברוך הוא פעם ביום כועס. כי הבאה אלוקית של המחאה על כך שישנם חלקים בעולם שמתנהלים לא באופן שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. צריך לחוס. אבל מנסה לכוון לרגע הזה. יתפוס טרמפ על הכעס האלוקי, ובעצם לגרום, לא לגרום לקדוש ברוך הוא לכעוס על עם ישראל. זה לא הכוונה שלו, אלא לגרום לבני ישראל לכעוס בינם לבין עצמם. לגרום שיווצר כעס בתוך בני ישראל. סכסוכים, מריבות. סביב מה יעקב, מה יזום לו זעם השם, שם הפסוקים שהם היר את ישראל שוכן לשבטיו. הוא מנסה לראות סכסוכי שכנים, מה קורה, למה לא רבים פה, מה הסיבור, נעשה קצת אקשן, קצת מריבות, קצת כעסים. והוא רואה שהפתחים לא מכוונים אחד מן השני, שכל אחד נותן לשני את המרחב שלו, שהם גרים בצורה ובאופן כזה, שלא תביא אותם מכלל כעס. אתם ראיתם פעם פרצוף של בן אדם בעיר שתפסו לו את החניה? זה כמו שנכנסו לקודש הקודשים, בערך. איזה עצבים, איזה כעס. מה קרה? תפסו לך את החנייה. בדרך כלל, אבל על פי הרבה שנה, חוסמים. תפס את החנייה, בבניין אני מתכוון, לא ברחוב. מישהו נכנס לבניין בטעות, חנה לך בחנייה. חנה לך בחנייה! עשה מעשה שלא יעשה, חנה לך בחנייה. אתה מגיע בעוד שעה, כעבור שעה, עם קניות מהזה, מישהו חנה לך בחנייה. חוסם אותו. חוסמים, לא משאירים פתק. חוסם אותו. עכשיו הוא יורד מהאורחים שלו, הוא רואה אם שהוא חוסם, שצריך לחפש מי זה. מי חסם אותו, יש 21 דיירים בבניין, 24, 48, מתחיל לעשות מחקר וזה, עד שהוא מגיע לך הביתה, כן, אפשר לעזור. אתה בחנייה? אז יש לי זמן, למה חנית לי? גם תבייש אותו, גם תשפוך את דמו, גם יהודי עשה טעות, לא שם לב, הגיע, אני אומר לכם את זה כי זה קורה לי הרבה פעמים, באים לבקר אותי כל מיני חברים מהיישובים וכל זה, לא מכירים את כל ה... נראה לי חניה, חונים? אני שואל אותו, איפה חנית? כן, כן, למה אתה חניתי? היה חניה, בסוף אני רואה שהוא חנה ב... לא מכיר, זה חונים, אז... לא תיקום ולא תיתור. אסור לעשות דבר, זה איסור תורה. חנו לך בחניה, אז אתה חוסם אותו? לא תיקום ולא תיתור. בדיוק, אני שנים חיפשתי דוגמה איפה אדם יכול לעבור על לא תקום ולא תיטור. אין לנו, אנחנו כבר לא משהו לי מעדר לשכן שהוא יבוא אליהם אחרי זה, נגיד לו לא תלך מעדר, וזה בדיוק הדוגמה. הוא חנה לך, אז אתה חוסם, מה יצא לכם זה שחסמת אותו, חוץ מלנקום בו? יש בזה, זה משהו? כלום, זה נקמה נטו, זה איסור תורה. במקום, אם צור חנייה, ולשים לו פתק יפה, כבודו זו חנייה פרטית, הפעם הבאה, מתבקש לחנות בצורה מכובדת. אבל במקום לבטר, עושה לו הכנסת אורחים. אם היה מגיע לך הביתה, גם כן היית זה חוסם אותו, לא נותן לו לצאת. חנייה כמו הבית שלך, תעשה לו הכנסת אורחים. אנשים כועסים. כעס זה נקב, זה קבע. וזה מה שבלעם מנסה לעשות, לתפוס טרמפ על הכעס האלוקי, כדי לחרחר מריבות בתוך בני ישראל, כדי שיחסו אחד על השני. וכשיש כעס אחד על השני, אז כל השפע שהיה, הכל נוזל. הכל נוזל, הכל נעלם, הכל נמוג. עוד פעם, האדם פה, שימו לב, כללה, להוא שמפציץ, אין לו שום יכולת להשפיע. זה הכל תלוי באדם עצמו. אם האדם עצמו שתף פעולה עם הדבר הזה, ונכנס למקום של כעסים, נגיד, ונכנס למקום, אז עכשיו אתה בעצמך איבדת את כל, את כל, את כל עולמך, בגלל הכעס הזה. זה לא שום דבר אחר. באמת כלילת חינם לא תבוא, אלא אם כן, לא תבוא, אם אתה מביא אותה על עצמך. אתה משתף פעולה עם הדבר הזה. מי יכול להכעיס אותך? הרי אם אני אכעס או לא, זו בחירה חופשית שלי. אף אחד לא יכול, אין איזה מנגנון, כפתור שלוחצים עליו ואני חייב לכעוס. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל זה, בסוף, האם לכעוס או לא, זו בחירה שלי. נכון? זה לא דבר בלתי נשלט. מה? בסדר, סוגיה, איך? איך אפשר? הרבה, מכיוון שכעס זה אנרגיה שנצברת בפנים, אז כנראה אי אפשר להשתיק אותה, ואי אפשר גם להעלים אותה. מה שאפשר זה להמיר אותה. תחזור חזרה, אולי פעם נלמד, כדאי ללמוד את הסיפור הזה של הלל הזקן עם פירוש של הרב קוק של עין היה. הלל לא, הוא מרגיש, הלל מרגיש על ההתחלה שהם באים להכעיס אותו, הוא יודע את זה. זה לא שהוא, זה מוכח עכשיו בסוף הסיפור, שהילל אומר להם, כדאי הוא הילל שתאבדו על הדור, ככה וככה, ולא יכעס הילל פעם אחת, כן? הילל מרגיש את זה. ולכן הילל הופך את זה, הוא לוקח את זה בעצמו עד הקצה האחרון. הוא ממיר את האנרגיה של הזה לאנרגיה שעכשיו אני אלך איתם. אז הוא מתיישב, מתעטף לפניו, אומר לו, שאל בני שאל, וכן על זה הדרך. בדוגמה שהבאנו מהחניה, אתה יכול, אפשר לכעוס עליו, אפשר להישאר אדיש, אבל זה נורא נורא קשה. אפשר לקחת את האנרגיה של הכעס ולהגיד, ואני עכשיו יכניס אורחים עם האנרגיה הזאת. כן? יש כאן איזה משהו בפנים שנוצר, וצריך ליצור אצלו איזה, לעשות לו איזה המרה, כדי שלא ייווצר לכאור באישיות, אלא להפך, תתווסף לי קומה באישיות. כעסתי, היה כאן איזה משהו שהיה אמור להתפתח לכעס, ובמקום שזה יהיה כעס, לקחתי את זה ומינפתי את זה, הפכתי את זה לקומה נוספת באישיות, שהרחיבה אותי, הרחיבה את הכלי שלי עוד. לא בהרבה הזדמנויות אנחנו מקבלים אנרגיה כזאת שמסוגלת להרחיב את הכלי. אני תמיד אומר לילדים שלי, אני אומר את זה כמובן לילדים, אני אומר את זה לעצמי, דווקא על סיפור של פקקים, כי באמת אני מוצא את הדבר הזה מאוד מתסכל לפעמים ומכעיס. יש פקק. נגיד שאתה מרים טלפון לאיזה מוקד תנועה ושומע שזה תאונת דרכים, משהו כזה. יש איזו אנרגיה בפנים, שנצברת. מה האנרגיה? האנרגיה זה אוף. רציתי להגיע. אספר לכם שבוע שעבר, ביום שלישי אני יוצא מהמכון בשעה 4. מה זה ב-4? ב-4 זה אומר שאני במקרה הכי טוב, הכי מהיר, אני מגיע הביתה ב-5:30, וזה חשוב לי מאוד, כי אני לא נמצא הרבה בבית עם כל העיסוקים, ואז 5:30 זה הזדמנות של איזה שעתיים אחרי צהריים עם הילדים, וכל זה ככה קצת שיעור, והם מצפים, ואני מצפה, והבית מצפה. אז ירדתי למטה יום שלישי שעבר, מסתכל, כל הכבישים חסומים, שוטרים, וזה, מה קורה? אמרתי בהתחלה, בגלל פוטין חסם לי את הדרך לבית. אמרתי לשוטר משהו על פוטין, הוא מסתכל עליהם, אמרתי, כאילו, לא, לא, לא הגיב. בקיצור, אז אני רעשן, היה סרט השרפה הגדולה בכניסה לירושלים. אתה מבין שזהו, שבוי. עכשיו זה כבר היה למטה בכניסה לעיר. ירדתי את כל הירידה ברגל, אז עכשיו. אמרתי, יאללה, כתחילה, סדר, אז הנה, הרווחתי, אז יהיה משהו צריך לקרות בשעתיים האלו. לקחתי את האנרגיה הזאת, השתמשתי בה כדי לעלות חזרה את כל העלייה. המתסכלת. הגעתי למכון, פתחתי כאן עוד איזה משהו, כתבתי עוד איזה משהו, עוד איזה... עשיתי, אמרתי, לקחתי את האנטי, יאללה, לכתחילה, משהו כאן צריך לקרות, ואחרי זה ככה דיברתי עם אחי, אחי באסף אותי, נסענו ביחד, הגענו אותה שהגענו, אבל... יש כאן איזושהי אנרגיה שהיא יכולה להיות מתוסכלת ולחכות בתחנה ולהתעצבן ונו ומה יהיה, מתי נפתח ומחבר יש, לא מגיעים והמדינה הזאת וכל זה. ואתה יכול להגיד טוב, אם עכשיו בוא נאמר ככה, להישאר בתחנה זה לבחור בכעס. לזוז מהתחנה, לאן שהוא, תבחר רק לאן, אבל לקחת את זה למקום חיובי, זה לקחת את האנרגיה של הכעס ולהמיר אותה למשהו חיובי. אבל כעס, זה עוד פעם, זה בחירה שלנו. אם אנחנו בוחרים לכעוס, כמו אצל ילד הזקן, שהמיר את הכעס בסבלנות יתרה מאוד מאוד, יכול מאוד להיות, אני חושב שהילל, בהזדמנות אחרת, הרם נתן להם בראש. הוא אומר להם, חשבו, חבר'ה, זה לא הזמן שם לשאול רבנים, אבל בגלל שהוא הבין שהם מנסים אותו, ושהם הצליחו אולי באיזשהו מקום בפנים, קצת להכעיס אותו, אז הוא לקח את זה והמיר את זה לסבלנות מופלגת ביותר ביותר. זה לקוב. זה ברור? אתם איתי? זה מעניין אתכם? מה זה לאור? זה ממש פשט הפסוקים. ואשר תאור יואר. אפשר להעיר. אז איך זה כללה? מה זה? איך? אז אתה אומר, להעיר משהו שלילי, זה אפשרות אחת. של האור. להעיר? מה?
גאווה גם שלי.
איך?
גאווה.
את האור. איך קוראים לכבודו?
נדב.
נדב השובב, אתה אומר בדיוק את הכיוון. שימו לב, מבין שלושת הכללות, זאת המסוכנת ביותר, כי הרבה מאוד פעמים, אם הטענה היא שכל היסוד של הכללה, זה שבעצם האדם מביא על עצמו את הכללה, אז בכללה, כשמישהו מקלל אותך ואומר לך את הכללות האלה, כמו ששמעי בן גירה כליל לדוד, או למשל, אז ברור שאתה אומר, דוחה את זה. אני לא מקבל את ההגדרה שלי לא בתור כלב, ולא בתור חמור, ולא בתור סוס, ולא בתור שום דבר. מעניין שדווקא דבר שהוא אצל ילדים משחק ושעשוע, אז פתאום אצל מבוגרים זה נהיה הכללה. טוב. אם זה כעס, זה יותר מאבק, כי מישהו נוגע לי כאן באיזה משהו אישי. אבל אם זה לאור מישהו, אם זה להפעיל על מישהו ריבוי אור, ריבוי אור, לדוגמה, לנפח אותו, להגיד לו, אתה יודע, נדב, שמתי לב עליך שאתה בחור ממש ככה, גם נבון, גם חכם, ומה זה, אתה פה חדש, וישר אמרת כזאת הערה, שומע, נכונה, אל תוריד את הראש, יש לך את זה, יש לך את זה, אתה בדקת את הדבר הזה? לך על זה. לפי דעתי, אתה צריך להיות מורה או רב, או משהו כזה, אתה מבין, כאילו, ואתה באמת בחור צנוע, אז הורדת את הראש. אבל מישהו קצת זה, הוא מתחיל להתנפח. כן, באמת? לא ידעתי שאני כזה, אני ברצינות? אתה באמת חושב ככה? וואלה, אני אלך על זה. טק. עונה אמן. זה ריבוי אור. אני אתן דוגמה יותר בנאלית, יותר פשוטה. כן, אז אני רוצה לברך פה את כולכם שתזכו שאריאלה תתקשר אליכם, בקרוב. כן, ותזכו כל אחד מכם $10 מיליון. נו, מה? תגידו! מה? יפה. מי לא יגיד אמנם כזה דבר? בדקת את זה? זה טוב לך? התמודדת פעם $10 מיליון, אתה יודע מה עושים איתם? לקחת בחשבון את המשפחה שלך? לקחת בחשבון שברגע שלך $10 מיליון, הרבה מאוד אנשים יתפללו שתמות כדי שיוכלו לרשת אותך? לקחת את הדבר הזה בחשבון? זה מציאות, יש הרבה רכוש. אתה תקבל הרבה הזמנות לחתונה, אבל כל מתנה שתביא אף פעם לא תספיק. קמצן. זה מה שהוא נותן, קיבל $10 מיליון? לא סתם למפעל הפיס יש את המסכה הזאת שמי שזוכה. למה צריך להסתתר? מתי פעם שמת מסכה בחיים שלך? מתי הלכת עם איזה דבר כזה ששודדים על הראש? מה, גנבת משהו? גזלת משהו? אתה צריך לשים מסכה על הפנים, לא סתם יש המסכה. כי הדבר הזה שהוא ודאי ברכה והיא התקשרה ווואי, אני רואה מתרגשת. האמת שאם זה מתקשר את הדברים חסית סכומים לא כאלה גבוהים וזה, אז באמת, בקטנה ככה לקנות איזה אוטו חדש לא נורא, אבל הסכומים הגדולים, כן, שאדם פתאום הוא משתנה לו, השתנו לו החיים. כי על אותו רגע הוא היה צריך לעבוד כדי לפרנס, כדי, ובת אחת הכל הסתדר. או שלא. כשמברכים אדם בריבוי אור, אור יותר מדי גדול יכול לשבור את הכלים. והבעיה בריבוי אור שרוב האנשים אומרים עליו אמן. לא חושבים פעמיים. על זה הסיפור המפורסם של רבי נחמן מברסלב, לא אספר אותו כרגע, עכשיו זה סיפור, סיפר אותו כמה פעמים, שפעם רבי נחמן התארח אצל אחד החסידים שלו שהיה נמרוד, והמשמש אומר לו, רבנו תראה, אין לו כלום, הרב יברך אותו בשפע. רבי נחמן אמר, אני לא מברך אותו, אתה רוצה תברך אתה. והמשמש קראו חצקל. אז הוא לקח מים ושפך ואמר, שפע למזרח, שפע למערב, שפע לצפון, שפע לדרום, שפע, 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 ומאותו יום החל מזלו של אותו חסיד לעלות, ויחד עם המזל הזה שהוא עלה, הוא גם החל לאט לאט מרוב עסקים, לעזוב את עבודת השם שבו, הוא כבר לא כך הגיע לצדיק, והוא לא זה, ולאט לאט הוא פשוט, אחרי כמה שנים, הוא היה שקוע ראשו ורובו בעסקים, בסוסים, בחמורים, בכל הזה, עד שפעם רבי נחמן תפס אותו ו... אני מקצר את הסיפור, העלה אותו אליו, לבית, בכוח בערך, הוא אומר, תסתכל למטה, מה אתה רואה? אני רואה יריד, אני רואה שוק, הוא אומר לו, בעוד 50 שנה, היריד הזה לא יהיה פה, והסוסים האלה לא יהיו פה, ואתה לא תהיה פה, ואני לא יהיה פה. אז הוא אמר לו, הסתכלת היום על השמיים? מה עשית עם כל... הוא אומר להם שם, תראה מה עשית ליהודי הזה עם כל הריבוי שהבאת לו, הוא לא מסתכל על השמיים, שכח מהשמיים, כל היום הראש שלו בסוסים. מי אמר שזה מתאים לו בכלל? זה ריבויו. ולכן זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לבלעם. בלעם אומר, אני אלך לברך אותה. אומר לקדוש ברוך הוא, יחמייך אל טייבס, אומרים בערבית מרוקאי, כן? גם קוב לא תיקובנו, גם ברך, לא תברכנו. מה אומר רשי במקום? משל אומרים לה, רשי, משל אומרים לה, לדבורה, סוגריים, צירעה, לא מדובשך ולא מעוקצך. למה יש שם מחלוקת בתוך רש"י, אם זה דבורה או צירה? נכון? עכשיו, איפה יש פה חומש? תביא רגע חומש עם רש"י. עם רש"י, מאחורי אולי? תודה רבה. אתה רואה נדב, אמרתי לך שיש לך את זה. רש"י אומר, רבותיי, איזה דברים חשובים. רש"י אומר, לא תלך עמהם, אמר לו, אם כן הקל אליהם, או. במקומי אמר לו, לא תעבור אותם, אמר לו, אם כן אברכם, פתאום בלעם רוצה לברך, הוא כאילו מכונה, מכניסים שקל זה עובד. אתה רוצה לקלל או לברך? תשובה, הוא רוצה לקלל, תמיד. אבל הוא רוצה עכשיו לקלל דרך הברכה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מכיר אותך טוב מאוד. אמר לו, אינם צריכים לברכתך. כי ברוך הוא, משל אומרים לצירה, סוגריים, ספרים אחרים לדבורה, לא מדובשך ולא מעוקצך. למה יש פה את הסוגריים האלה? למה מי שכנכניס את הסוגריים של הדבורה, הכניס? למה? זה מדויק. כי אם כתוב משל אומרים לה צירעה לא מדובשך ולא מעוקצך, מה קשה? צירעה לא עושה דבש. אז לכן, מי שהשיג פה אמר, צירעה לא עושה דבש, אז זה כנראה הכוונה לדבורה. משל אומרים לה דבורה לא מדובשך ולא מעוקצך. הבעיה היא שלדבורה לא אומרים את זה. כל קברן מצוי מוכן להסתכן באי או לא הקיצות כדי לרדות מעט דבש, נכון? אז חזרנו חזרה לצירעה. מה העניין בצירעה? יש לצירעה דבש. אבל הדבש הוא לא שלה. היא גונבת דבש, צרעות משתלטות על קן של דבורים, מגרשות אותם, ואז זה שלהם. תפילות. צירעה לא יודעת לייצר דבש, יודעת לגנוב אותו. זה בדיוק הברכה הזאת. זה נראה דבש, זה גנוב. זה לא ברכה באמת. זה צירעה, זה דבש של צירעה, תיזהר. כי בתוך הדבש הזה מסתתר עוקץ. זה מה שבלעם מנסה לעשות. לברך את העם, כי ברוך הוא. אתן לכם דוגמה על אחת הברכות שהוא הציע. בסוף הוא כן הצליח. הוא הציע לעם ישראל ברכה להיות עם אוניברסלי. מה, אתם תהיו מצומצמים? תהיו רק עם, ביניכם ובין עצמכם? בטח אתם רוצים להשפיע על העולם כולו. בטח אתם רוצים שההשפעה שלכם תתרחב. הנה, יש כאן בנות מואב, אולי... במדרש כתוב שבנות מואב היו אומרים לבני ישראל בסוף הזה, למה אנחנו... זה הכל היצע של בלעם. למה אנחנו אוהבים אתכם ואתם שונאים אותנו? לא בני אב אחד אנחנו, אברהם, אבינו ולוט. כן, למה השנאה הזאתי. זה נקרא ברכה, זה נקרא, באמת, באמת, נכון, אנחנו רוצים להשפיע. אנחנו בדור שלנו מכירים את זה הכי טוב, הרי הערבים, היום זה יום קבורתו של יצחק שמיר, מנהיג דגול, מנהיג דגול בעם ישראל, אני יודע כמה אתם יושבים פה, אלברט, אתה בטח זוכר יותר טוב ממני, אבל כל השאר קצת יותר צעירים. אז זה ראש ממשלה שהוא היה כל כולו לשמור על ארץ ישראל ולשמור על עם ישראל. הוא הבין היטב את כל הטקטיקות של הערבים, שניסו להרוג אותנו בהתחלה ולהכניע אותנו באמצעים של מלחמה, באמצעים של עוקץ. וכשזה לא הלך, אז הם הזכירו את המילה קודש הקודשים בעם ישראל שנקראת שלום. עכשיו, יהודי שאומרים שלום הוא עומד, כי זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אבל שאומר את השלום הזה ערפת, זה לא שלום, זה עוקץ. אבל אנחנו שר קונים את הדבר הזה. כן, אז זה משל הוריד על הדבורה, לא מתמשך לזה בדיוק, זה הסכנה הגדולה בכללה שהיא בעצם ברכה. אנחנו אמרנו, יש כללה שמתחפשת לברכה, זה אפשרות אחת, זה אולי יותר קרוב למה שאני אמרתי לך מקודם לגאווה, שזה ממש כללה, גאווה זה כללה. וזה כאילו התחפשתי לברכה וכל מיני מחמאות, אבל יש גם דברים יותר בעייתיים שזה באמת ברכה, אבל זה יותר מדי ברכה בשבילך. זה כנראה הפירוש של הביטוי ארור. ארור זה הרבה אור. רבים של ארור זה אור. והרבה אור לא תמיד מחזיקים בזה מעמד. אפשר להשתגע, אפשר להתפרק, אפשר הרבה מאוד דברים. אז אלה שלושה דברים בכללה, אחת לפני מן השנייה, כל אחד יותר מתוחכם מהשני, כללה, לקוב וארור. לא נספיק בשיעור הזה עכשיו להפוך את הכל לברכה, אבל אנחנו ודאי לפחות נהפוך את העיקר. לפי הדברים האלו יוצא שברכה אמיתית היא אותו דבר. ברכה אמיתית, האדם מביא אותה על עצמו. המברך בסך הכל פותח לך אפשרויות. מגלה בך כוחות שכבר קיימים בך. המברך הוא לא איזה, עושה הוקוס פוקוס, אלא המפגש עם אדם שמברך, חושף בתוכי את האוצרות הסמויים שקיימים בי. כמו הנשר הגדול שאומר בסיפורי מעשיות, מה שדיברנו שבוע שעבר, הנשר הזה אומר, שובו אל האוצרות שלכם, והיום משתמשים בהם. אבל כדי לשוב אל ההוצאות אני צריך מפגש עם כזה נשר שמחדש כנשר נאוריי. המפגש איתו יוצר בקרבי התחדשות, ואני בעצם פוגש את האוצרות שקיימים בתוכי, לא האוצרות שקיימים אצל אף אחד אחר. לכן התרגום של המילה ברכה, מה הוא? מה זה ברכה? איך? להבריך זה עוד מובן שמיד נדבר, אתה יודע מה, אפילו בוא נתייחס את זה כבר עכשיו. בעצם כשאני מברך מישהו אני מבריך אותו בתוכי. להבריך זה כמו בצמחים, אני בעצם נותן מהאישיות שלי אליו, ונוצר כאן איזשהו חיבור, איזושהי הברכה הדדית, עוצמות עוברות אחד מן השני, זה אפשרות אחת. הברכה זה גם בארמית, ואתם יודעים שהארמית זאת השפה המשרתת של העברית. כשבעברית דבר מה לא ברור, אז תבוא הארמית ותתן אותו בהגדרות יותר מדויקות. מי הבריך בארמית זה נובע. אז בעצם, מבריך זה נובע. מעיינה, הגמרא אומרת תמיד, מעיינה דמיקייפה מבריך. מבריך את עצמו. ככה מסביר גם נפש החיים את הברכות שלנו. ברוך אתה השם, מה זה ברוך? אנחנו צריכים לברך אותו. הוא הרי, ברוך הכוונה מקור. אתה מקור, אתה ברוך, אתה המעיין של כל השפע שבסוף התגלגל בתפוח שאני עומד לאכול עכשיו. אז בעצם ברכה אמיתית זה ברכה שחושפת כוחות פנימיים בך, 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 ו... גורמת להם לנבוע החוצה. זוהי ברכה. זוהי ברכה. זה המחנה המשותף לכל ברכה. זה מה שהצדיק עושה. כשהצדיק מברך, בעצם מברך את האדם שהתגלו כוחותיו, שהחסימות שבו ייפתחו, שהנשמה שבו תאיר, אבל הוא לא עושה את העבודה במקומך. אין אדם שיעשה את העבודה במקומך, זה לא העניין פה, תמיד הבחירה נשמרת. כל המהות של ברכה זה להצליח לפתוח את אם ישנם איזשהם חסמים, לפתוח כדי שהנביאה תנבע. כי בתוך כל אדם קיימת נקודה אינסופית, קיימים הכוחות, קיימות היכולות, קיימת האפשרות להנביע ולהבריך את עצמו. צריך לפעמים עזרה ממישהו אחר. היום מאוד נפוץ העניין הזה של האימון, כן? ואחד מי שמכיר קצת, אחד מהיסודות של האימון זה שהמאמן יודע שכל התשובות קיימות אצל המתאמן. והתפקיד של המאמן זה רק להביא את השאלות, לא את התשובות. התפקיד שלי זה לשאול אותך שאלות. התפקיד שלך זה לתת את התשובות לעצמך, כי התשובות קיימות אצלך. לא הספקנו לקרוא אפילו את המאור בשמש שהבאתי כאן לפניכם. תראו שזה פחות או יותר הדברים שדיברנו בשפה טיפה יותר פנימית. בהקדמה כאן הוא אומר שכל העניין של כל המציאות שלנו זה בעצם להיות מאוחדים הקדוש ברוך הוא, וכל מה שעושה כללה זה בעצם יוצרת איזושהי הפרדה. הפרדה בין אם זה על ידי קלודת וביותר על ידי כעס או על ידי ריבוי אור, והקטע של האור כאן הוא אומר, אולי רק נקרא כאן את הפסקה השנייה, ארבע שורות, וכן הרשעים הללו בלק ובלעם, זאת את הכוונתם, וזהו ששלח לו בלק לחנה ארלי שבאורו שתפילה ממעלתם ומכישרם הגבוה, שיהיו אחוזים רק במקום שנקרא אור, שהוא למטה בזין ימי הבניין. יש את הקישור להשם יתברך, והקישור להשם יתברך שם אותנו תמיד במקום של ענווה, במקום של קבלה, במקום של התקדמות, ויש, אם אני מתחיל לנפח אותך בגאווה, אז אתה נהיה קשור למקום שנקרא אור. לא אמרתי לך שאתה אפס, לא אמרתי לך שאתה כלום, להפך, אמרתי לך מחמאות, שמתי אותך במקום של אור, אבל האור הזה עלול להתהפך לך חס וחלילה לכלל. אז שנזכה להיות מההופכים כל הזמן קללות לברכות, אמן ואמן. תזכו וימצאו רבותיי.